ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן, מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי, ללחוץ על פלו, והדבר החדש, לדרג אותנו. כן, כן, יש פיצ'ר חדש של דירוג פודקאסטים בספוטיפיי, ככה שתוכלו לפרגן לנו בדירוג מפנק. אז כמובן תוכלו להמשיך להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. ואם אתם שומעים אותנו באפל, ויש לכם חיבה אלינו, תנו לנו איזה דירוג נחמד. מה אתה אומר?
שרדת את הסופה.
ירד עליי גשם בכל מקום אפשרי.
הוצאת את הקייק.
אני עדיין מייבש את הנעליים, אבל בסדר, לאט לאט.
יאללה, let's do it.
אוקיי, אז היום אנחנו נדבר על תפקיד הפרויקט מנג'ר, או בעברית מנהל פרויקטים. ואנחנו נראיין את נטע קורן, שמגיעה אלינו מחברת ויה, המפתחת מערכות דיגיטליות לתחבורה ציבורית. אני משאיר את זה ככה במשפט כזה, ועוד נברר מה זה אומר. אז קצת על הלוז של היום, נדבר על מה נטע עושה בחברת ויה, וקצת על היום-יום של התפקיד. אחר כך נצלול לפרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על השאלות שמאוד מאוד מעניינות אותנו, איך מגיעים לתפקיד הפרויקט מנג'ר, ולמה דווקא בתפקיד הזה. ובסוף, מאני טיים כמובן, וטיפ לסיום. אז נראה לי שאפשר...
בוא נתחיל. מה נשמע, נטע?
נעים מאוד, מה נשמע?
בסדר.
כיף להתארח.
כיף להארח אותך פה היום. אז מגניב, בואי ספרי לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אחד אני שמחה להתארח כאן, אז תודה רבה.
אנחנו גם שמחים.
אז אני נטע קורן, בת 33. אני טכניקל פרויקט מנג'ר ב-R&D בישראל, בלונג' טים, בוויה. אני נמצאת בוויה 8 חודשים. בעברי עבדתי כמנהלת פרויקטים גם בסטארט-אפ, שהתעסק בעולמות המוביליטי והצעת שירותים מתאימים לפי מיקום המשתמש. הייתי אחראית על כנסים וחיבורים בין חברות בעולמות הסייבר סקיורטי, וגם הייתי שותפה להקמת פרויקט סימולציות החלל, דימרס, שכיום היא כבר עמותה משפיעה בעולם. קצת לפני זה למדתי פוליטיקה וממשל ומנהל עסקים בבן גוריון, ולמדתי באוניברסיטת החלל הבינלאומית באירלנד.
וואו.
חללית.
מרשים.
כן, תגובה של אנשים.
לא, אני חייב לשמוע, מה זה אומר ללמוד במשפט כזה? מה עושים שם?
את האמת שזו תוכנית מדהימה. מי שמלמד זה אסטרונאוטים. Head of Innovation של נאסא, ראש החדשנות של נאסא, הוא זה שהיה אחראי על התוכנית. זו תוכנית למבוגרים, היה איתנו מגילאי 25 עד 60. באים מתחומים שונים, מהנדסים, אנשים שעובדים, משפטנים, אנשים ביזנס בתחום החלל. ובעצם אתה לומד על תחום החלל מכיוונים שונים, ואז אנחנו התחלקנו לכמה קבוצות, ויצרנו פרויקטים שקשורים לתחום החלל, שממש רלוונטיים.
וכמה זמן זה היה בערך?
זה פרויקט אינטנסיבי של 2.5 חודשים. כן, זה אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי.
מטורף, הכי מה שמעתי על זה.
מדהים. טוב, נחזור קצת למוצר שאת עובדת עליו בוויה, ובואי ספרי לנו באמת קצת על מה המוצר, ומה החלק שלך שם.
אוקיי, אז המוצר של ויה הוא בעצם software as a service, SaaS, שמאפשר ליצור תחבורה ציבורית חכמה. בויה מאמינים שתחבורה של העתיד תהיה תחבורה שיתופית. כלומר, רובנו לא נצטרך להחזיק רכב, ובטח שלא שניים. נוכל להשתמש בכל מיני סוגי שירותים כדי להגיע ליעד שלנו, אם זה רכבת או אוטובוס או שירות גמיש, כמו שויה עושה, וכמו שבאבל, אם אתם מכירים, בתל אביב.
באבל מכירים. הגעתי בבאבל.
אז כדי ליצור את התחבורה החכמה הזאת, אז צריך לפתח אפליקציית נהג ואפליקציית נוסע ופלטפורמה לניהול עבור המפעיל, לניהול המשמרות של הנהגים, הזמנות מראש, וכמובן מאחור יש אלגוריתם חכם שמאפשר אופטימיזציה מראש וגם בזמן אמת.
אופטימיזציה של מה רק נבין? בעצם לאפשר הוא יוצר את הנתיב הדינמי לנהג, נכון? ואומר לו מאיפה לאסוף את הבן אדם הבא, ומה הדרך הכי קצרה, להגיע ליעד.
אז זה חלק אחד של האופטימיזציות של ויה, אבל כל הסידור של הנסיעות, את מי אוספים, איך אפשר לעשות אגרגציה, איך אפשר לשלב, כדי לעשות כמה שיותר נסיעות שיתופיות, לשמור על איכות הסביבה, אז כל זה יש אופטימיזציות שרצות מאחורה.
מגניב ממש.
כדי לאפשר נסיעות שיתופיות, וגם לאפשר מוביליטי, תנועה לאנשים בפריפריה, לדוגמה, שאין להם פתרונות תחבורה אחרים. אז זה מה שעומד מאחורי המוצרים של ויה. ואני מנהלת פרויקטים ב-R&D, את ההשקות של הפרויקטים. אני מנהלת כמו בבל, השקות כאלה ברחבי העולם. ולמעשה אני עוזרת להרים פרויקטים מהרגע שהם נחתמו, עד ליישום שלו בשטח. אז זה
כלומר, החלק שלי. מהרגע שהלקוח כאילו החליט לחתום על חוזה מול ויה, את בעצם לוקחת את הדרישה הזאת, מנהלת את הפרויקט, עד שזה חוזר אליו חזרה, הפרויקט מוכן, פחות או יותר.
עד שאנחנו רואים בשטח נהגים ונוסעים, והכל מתממש, וחשוב לי לציין שאנחנו צוות שלם שעובדים על זה, ואנחנו צוות שלם ביחד, אז אנחנו עושים את זאת ביחד.
אני מתאר לעצמי שזה לא רק.
עד לשלב ההשקה. קול, אז מה בתכלס, ביום-יום, כפרויקט מנג'ר, מה את עושה בתפקיד, את יודעת?
כן.
בתכלס.
אז בתפקיד שלי כמנהלת פרויקטים ב-R&D, אני אחראית לקבל את הדרישות מהצוות שעובד מול הלקוח. אני מזכירה שירותים כאלה בכל העולם, ביפן, בברלין, בגרמניה, בצרפת, בכל אירופה, בכל ארצות הברית, ובעצם לנווט את הצוותים השונים שעובדים על הפרויקט לקראת ההשקה. ככה שהמערכת תתאים לדרישות של הלקוח, וכמובן תהיה מוכנה לעלות בזמן שרוצים להשיק את השירות. אז התפקיד שלי כולל תכנון זמנים של הפרויקט, גאנט, ניהול סיכונים, עבודה מול צוותי מנהלי המוצר, עבור בקשות של פיצ'רים חדשים שאנחנו צריכים, מעקב אחרי התקדמות הצוותים וחיבור בין הצוותים השונים, על מנת שהכל יסתנכן למערכת אחת, שתענה על צרכי הנושאים והמפעילים באותו פרויקט ספציפי.
כשאת אומרת מפעיל, למה הכוונה?
לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על בבל, אז דן, אז הוא...
דן הוא המפעיל.
כן.
אוקיי.
אז היום שלי יכול להתחיל, שאלת איך יום נראה.
ברור. זה הכי מעניין.
כן. אז את האמת שהיום שלי מאוד מגוון, הוא יכול להתחיל בקיק-אוף לפרויקט מסוים, עם צוות שמוקדש לפרויקט הספציפי, ואז בעצם מעבר על סטטוס של פרויקט אחר, ישיבות עם מנהלי המוצר עבור פיצ'רים ספציפיים שנדרשים לפיתוח, ואני יכולה להגיד שמה שכיף בתפקיד ובמיוחד בויה, שיש גם מקום להגדיל ראש ולקחת חלק גם ביול תהליכים, אז חלק מהיום גם אני מקדישה לזה. ולדעתי זה מה שכיף בתפקיד של ניהול פרויקטים, שבעצם זה גם יכול להשאיר אותך ברמות נוספות, כי אתה תמיד יכול לקחת עוד חלקים ולהתנסות בעוד דברים.
מגניב. אז אולי באמת נצלול לאיזה פרויקט ואתגר ספציפי, ואז ככה נשאל אותך כל מיני שאלות ספציפיות שככה עלו לי בראש תוך כדי.
בכיף. אוקיי, אז אני יכולה לחשוב, אני אתן דוגמה על פרויקט גדול שעלה לאוויר בלוקסמבורג בספטמבר האחרון. אז ככה, הפרויקט הזה, עשינו פרויקט לאנשים עם מוגבלויות, להנגיש תחבורה חכמה לאנשים עם מוגבלויות. כי לאנשים עם מוגבלויות בעולם יש נגישות נמוכה למוקדי תעסוקה, השכלה, רפואה ובילוי. חלק גדול מהבעיה נובע שהתחבורה הציבורית הקיימת לא נותנת את הפתרון עבורם. ובויה מאוד חשוב היה לפתח פתרונות טכנולוגיים גם עבור האוכלוסיות שזקוקות לכך, ולא לאו דווקא תמיד איפה שכבר הדברים קיימים ומוכנים.
אז סתם, אני רוצה לעצור אותך, כאילו הגיעה איזושהי דרישה לטפל דווקא באוכלוסייה הזאת, או כאילו...
כן, יש לנו הרבה פרויקטים שמותאמים לאנשים עם מוגבלויות. לפעמים יש להם צרכים של תחבורה מסוימת, תחבורה אחרת, או בעצם שהאוטו יהיה מותאם, וויה הנגישה גם את המוצר שלה כדי לענות על כל הצרכים האלה, ולאפשר בעצם...
זאת אומרת, גם במוצר, גם בתוכנה, מתחשבים בזה שיש אוכלוסייה מסוימת עם מוגבלויות, וכבר מתאימים את ה... זה כאילו, לכאורה הייתי חושב על השינויים שהרכב צריך להידרש לדבר הזה, אבל את אומרת, כבר בשלב התוכנה חושבים על הדברים.
בהחלט. אני יכולה לתת אולי איזה דוגמה. נגיד, צרכים, חלק מהצרכים שאם היום את, השירות של באבל הוא מתחנת אוטובוס לתחנת אוטובוס, או קרוב לבית, אז הצרכים של אנשים עם מוגבלויות לפעמים הם דלת לדלת. הם צריכים לפעמים רכבים נגישים, אפליקציה נגישה, ועוד דברים שיאפשרו התניידות. הבנתי. וכל, כמובן, כל אדם הוא עולם ומלוא, ולפעמים אנחנו מתאימים את הצורך לפי קבוצות שונות, והצרכים שנדרשים שהם נדרשים אליהם.
מגניב. נגיד פרויקט כזה, מאיפה הוא מגיע, איך נראה קיק-אוף שציינת קודם?
בואי נדבר קצת אולי מהם השלבים שמנהל פרויקט לוקח. נגיד עכשיו לקחתי פרויקט כמו שאמרת, מהם השלבים וקצת לפרט מה עושים בכל שלב. כי אני מאמין שכל חברה עושה את זה קצת שונה, אז מעניין קצת איך אתם עושים את זה.
אוקיי, אז... אז מרגע שאנחנו מקבלים את, את הפרויקט ואת הדרישות, הדבר ראשון זה חשוב שכל הצוותים יהיו אליין, כולם יהיו באותו ראש על מה צריך לדלבר, מה צריך להשיק, מה הצרכים של הלקוח, כיצד אנחנו הולכים להתאים את הפתרון של ויה או את המוצר של ויה עבור הצורך שבשטח. חשוב מאוד שנקבע זמנים משותפים, אז אנחנו יוצרים גאנט, או אנחנו יוצרים לוח שנה, ושמים עליו נקודות זמן, מיילסטונים, ספציפיים ששם אנחנו קובעים לנו כל מיני ציוני דרך. אז יש לנו כמובן טסטים פנימיים, וזמן שאנחנו עושים קונפיגורציות, וזמן שמפתחים פיצ'רים אם צריך, ויש גם טסט בשטח עם הלקוח, והכשרה עם הלקוח, ויש עולם שלם סביב השקה של מוצר של תחבורה ציבורית. ואני אחראית על סינכרון בין הצוותים, אז לדוגמה יש לנו צוותי מפות, אלגוריתם, קונפיגורציות ובדיקות, וכולם צריכים, הפרויקט מוצלח זה כשכולם
מוכוונים לאותה מטרה.
כן, שכולם רצים ביחד, יודעים לאן רצים, וזה אומר שעשיתי את עבודתי כמו שצריך.
זאת אומרת שעכשיו נגיד בפרויקט כזה, יש לנו המון המון צוותים שעובדים על זה, אפילו בוא נגיד צוותים שהם לא תלויים אחד בשני, אבל את צריכה לסנכן את כולם לתוך כדי איזשהו לוח זמנים. זאת אומרת שאם צוות א' וב' עכשיו סתם דוגמה לא מתואמים בזמנים, יכול להיות שאנחנו נתעכב עם הפרויקט הזה. אז את עושה בעצם את כל התיאום זמנים עם כולם, או שיש עוד כאילו...
חוץ מתיאום זמנים, יש כל מיני פיצ'רים שהם חולשי צוותים. שגם את זה, כל התקשורת וכל ההבנה וכל התיאום, לפעמים אנחנו עושים טסטים עם צוותים שונים, ואז אנחנו צריכים לוודא שכולם מוכנים בגזרתם, שעשו את ההכנות, שמו את הקונפיגורציות הנכונות לקראת הטסט הספציפי.
יש לך דוגמה לטסט? מה זה אומר טסט כאילו?
אני יכולה להגיד לדוגמה טסט בשטח עם הלקוח. אנחנו באים אחרי שכל הצוותים, המפות, הסתנכרנו עם צוות האלגוריתם, שהקונפיגורציות גם מתאימות, וגם כמובן שהיה טסטים ו-QA פנימי אצלנו, מאוד עשיר לפני.
שדיברת מקודם על סיכונים ואיך אנחנו, ואיך אתם בעצם מתכוננים אליהם או מעריכים אותם קדימה, אז איך זה מתבצע בכל השלבים האלה? זאת אומרת, איפה את נוגעת בזה, ואיך מתמודדים עם אותם סיכונים שיכולים ככה, את יודעת, לפגוע באיכות של הפרויקט?
אז כשאנחנו מתחילים פרויקט, אנחנו נדרשים בעצם לחשוב עם הצוות איזה סיכונים עלולים להיות בפרויקט. סיכונים יכולים להיות ברמת סיכוני זמן. נספיק לפתח את הפיצ'ר בזמן או לא?
תקציב. נעמוד בתקציב או שנחרוג ממנו? לא יודע, אותי לימדו בתואר תעשייה וניהול, פרויקט מוגדר עם תקציב וזמן. חרגת מהתקציב או חרגת מהזמן, חרגת מהפרויקט. האם זה נכון?
כן, כן, פחות, אבל בגלל שאנחנו מוצר סאס, אז קצת שונה.
נכון. אבל אם חורגים לצורך העניין במשאבי מפתחים, אז אפשר להגיד שחורגים בתקציב.
נכון. לצורך העניין. בהחלט. ולכן, אנחנו, כל פעם שאנחנו חושבים על סיכון, חסר לנו ריסורס, באמת, בן אדם, באיזשהו מקום, אז אנחנו חושבים גם איך לעשות לזה מיטיגציה, איך אנחנו נפתור את זה. אז כל, וגם אנחנו יכולים לדרג, זה סיכון, אבל יכול להיות נמוך. זה סיכון, אבל הוא יכול להיות גבוה, והכי חשוב זה תמיד לתקשר את זה. ויש לנו צוות שעובד מול הלקוח, צוות מעולה בכל העולם, ויה יושבת בכל העולם, שממש יודעים לתקשר את זה טוב עם הלקוח. וזה התפקיד שאנחנו עושים ביחד.
מגניב. הבנו?
כן.
קול. טוב, אז דיברנו מלא על התפקיד. דיברנו על כל השלבים בדרך. בוא נדבר קצת עלייך. למה בחרת דווקא בתפקיד הזה? מה בניהול פרויקטים כל כך מושך אותך?
אז אני חושבת שמנהל פרויקט זה תפקיד שהוא קצת מאורפל. אין הגדרה ספציפית, אין גבולות ברורים, וזה מאפשר להגדיל ראש וללמוד, ואם רוצים להתפתח יותר באזור מסוים, ואם רוצים לתת יד באזור אחר, זה מאפשר, וככה כל הזמן אפשר ללמוד ולהתפתח. אני אגיד שספציפית על התפקיד בוויה, בחרתי בגלל שאחד יוצא לי לעבוד עם אנשים מכל העולם, וזה מרתק, מתרבויות שונות, גם יוצא לי להכיר בעיות תחבורה שונות, ואז ככה, אם במדינה אחת מוצאים להם פתרון אחד, אז אני יכולה, לפעמים אני חושבת איך מדינה אחרת יכולה ליהנות מאותו פתרון או מאותו מחשבה.
ויש שוני כזה באמת? כאילו, חוץ מבבריטניה נוסעים בצד השני.
אפשר לראות שלמדינות שונות יש דרישות שונות של תחבורה ציבורית, והן שמות דגש על דברים, על אנחנו קוראים לזה פיצ'רים שונים כן. במערכת, אבל הם שמות דגש על צרכים מסוימים, כן.
מעניין.
וגם אולי, למה בחרתי בתפקיד? אני יכולה להגיד שדווקא על ויה, בחרתי בתפקיד, כי בצוות ההשקות, ממש מהר אתה מרגיש את הערך שאתה יוצר. כי כשאנחנו משיקים הצוות פרויקט, אנחנו, ביום ההשקה, אנחנו רואים אנשים
רואים
בשטח.
רואים את התוצר. הפידבק לופ הוא נורא קצר.
אז אם דיברתי על לוקסמבורג, אז בספטמבר, אז ראינו את כל מדינת לוקסמבורג עם רכבים של ממותגים, ואוספים אנשים עם מוגבלויות, וזה גורם להרגיש...
אימפקט מטורף.
כן, זה גורם להרגיש שגם אם אתה משקיע, אז יש לזה תוצאות.
מגניב. אז בואי באמת נדבר קצת על איך הגעת לתפקיד ומה לדעתך צריך כדי להגיע לתפקיד כזה.
אוקיי, אז אולי אני אתחיל בלהגיד שאין דרך מסוימת להגיע לניהול פרויקטים, ואני לא רוצה
כן, ומן הסתם זה רחב מאוד, אבל בתפקיד של ניהול פרויקטים בצוות ההשקות בוויה.
אוקיי. אז אני אגיד שאולי תמיד אהבתי לארגן דברים, גם בתפקידים פורמליים וגם בתפקידים לא פורמליים. הייתי במכינה קדם צבאית והתנדבויות באוניברסיטה, וזה היה הכי הגיוני שאני אחפש תפקיד כזה אחרי שסיימתי את התואר הראשון. ספציפית לתפקיד שלי היום, אני יכולה להגיד שהלימודים באוניברסיטת החלל, שכללו לימודים טכניים, טכנולוגיים, אז עזרו לי, וכמובן העבודה בסטארט-אפ הקודם, שהתעסק בתחום המוביליטי, כל זה תרם לי מאוד. אני יכולה להגיד למי ששומע פה שתוכנות, תמיד זה מפחיד, אם מכירים או לא מכירים תוכנות מסוימות, אז תוכנות אפשר ללמוד ומתחלפות, ולדעתי הכי חשוב זה... שיהיה גמישות לחברה שעובדים בה, ורצון ללמוד, תמיד ללמוד, תמיד להתפתח, ואם משהו חסר בסל הכלים, פשוט להישאר קצת בערב יותר מאוחר, וככה לאט לאט לרכוש את זה לסל הכלים. דבר נוסף, אני חושבת שעזר לי להגיע, אף פעם לא נשארתי בגבולות התפקיד שלי, תמיד ניסיתי להתנסות בעוד דברים, לקחת עוד יותר אחריות בחברות הקודמות שעבדתי בהן. ואז ככה אתה בעצם מקבל עוד כלים, עוד ניסיון בדברים מגוונים. ואולי אני חייבת להגיד שהרבה זה גם הזדמנויות שנותנים לך, וכשהזדמנות כזאת באה, אז לקפוץ עליה ולהשקיע בכל הכוח והאנרגיות.
ואני אחזיר אותך לסעיף הראשון, בעצם דיברת על תוכנות. אז אם כבר אנחנו מדברים על תוכנות, באיזה תוכנות את משתמשת כפרויקט מנג'ר?
אז אני יכולה להגיד לא רק בוויה, כי עבדתי בעברי כמנהלת פרויקטים גם בעוד מקומות, אז אני יכולה להגיד שכמובן יש את הג'ירה, ויש את המאנדי, יש זנדסק.
MS פרויקט הוא לא רלוונטי.
MS פרויקט.
או שהוא קצת, שאף אחד לא...
לא, אנחנו...
יקניז אותנו פה, כן.
MS פרויקט רלוונטי, אני לא השתמשתי בזה עדיין בתפקידים שאני עובד בהם היום. השתמשנו קצת בסמארטשיט, בטרלו, אז באמת חברות מתפתחות ומשנות מערכות, וזה כן. ממש...
אבל רוב מה שציינת מוכר, ואני חושב כן. שכמעט כל עובד הייטק מכיר.
מה המטרה של התכנות האלה באמת?
ניהול פרויקט, ניהול פרויקט.
ניהול פרויקט, אגנט, כל הדברים האלה. אוקיי, ומעניין אותנו גם להבין, כשאנחנו אומרים פרויקט מנג'ר, האם פרויקט מנג'ר בוויה דומה לחברות הקודמות, נגיד, שאמרת שעבדת בהם? מה דומה? מה שונה?
אז אני אגיד שמנהל פרויקטים בכל חברה הוא קצת שונה, וגם בתוך וויה יש מנהלי פרויקטים שונים, וזה מאוד התפקיד המוגדר הספציפי שככה אתה הולך אליו. אבל אני אגיד שמהניסיון שלי, בחברה הקודמת, אז אנחנו היינו מנהלי פרויקטים גם עם הצוות בישראל, אבל גם מול הלקוחות, ונגיד בוויה החברה הרבה יותר גדולה, אז יש צוות ספציפי, צוות שעובדים עם לקוחות, ויש את המנהלי פרויקטים שעובדים בתל אביב. ככה יש מישהו מקומי שמדבר עם כל לקוח, נגיד בצרפת יש אנשים, בלונדון, באנגליה, אז ככה יש אנשים מקומיים שעוזרים. אז באמת כאילו, בכל חברה זה קצת שונה ומעניין.
רגע, אז לא הבנתי את ההבדל, אני מנסה לחזור על זה. ההבדל שכאילו בחברה הקודמת שעבדת בו, אז את ממש דיברת עם הלקוחות, ופה יש אנשים שמתווכים, נגיד זה הבדל אחד?
כן, וחשוב לי להגיד שאני מניחה שזה גם בגדילה של חברה. החברה הקודמת היינו סטארט-אפ, וכמובן יש פחות אנשים, עושים יותר תפקידים, וזה גם מאוד כיף.
ואז האחריות גם משתנה.
כן.
גודל האחריות, גודל הסקופ. סבבה. האם אנחנו עוברים לפינת המאני טיים? טיים נמוני,
טיים נמוני. טוב. אז שכרם של מנהלי פרויקטים משתנה בהתאם לתחום ההתמחות, כגון ניהול פרויקטים בהייטק, למול ניהול פרויקטים בתחום השיווק או בתחום הייצור. לרוב, בתחום הלוגיסטיקה והתעשייה, רמות השכר של מנהלי פרויקטים נע בין 10-12 אלף שקלים לחודש בממוצע. בתחום ההייטק והתוכנה, רמת השכר של מנהלי פרויקטים נוטה להיות גבוהה יותר בהרבה. מנהלי פרויקטים בהייטק אחראים על ניהול של שלל היבטים במחזור הפרויקטים, לרבות זמן, סיכונים, עלויות ואיכות, ובעיקר מתמקדים בניהול צוותי העובדים ופיתוח של מדיניות הפרויקט. תוך כדי התנהלות מול לקוחות מסוגים שונים מחברות ענק ועד לסטארט-אפים טכנולוגיים קטנים בהיקפם, רמות השכר של מנהלי פרויקטים בהייטק משתנה בהתאם לתחום ההתמקצות גם. כלומר, אם אני מתמקצע בפרויקטים של תוכנה, בחברת חומרה, ווב או סוג של תשתית מסוימת, ושם עכשיו בואו נחלק את זה קצת לרמות השכר בכל אחד מהמקרים. אז רמות השכר מתחילות בטווח של 11-15 אלף שקלים לחודש לעובדים מתחילים, ויכולות להגיע לטווח של 25 אלף שקלים לחודש ממוצע לעובדים ותיקים. אז בתכלס, מה השכר? בין 0 לשנתיים, השכר נע בין 12-17 אלף שקל, בין שנתיים לשלוש שנים נע בין 15-21 אלף שקל, בין שנים 4-5 נע בין 19-26 אלף שקל, ובתפקידים ניהוליים בין 24-30 אלף שקל. אז באמת ניתן לראות שזה תפקיד מתגמל עם הזמן, וכמובן שהשכר משתנה בצורה מאוד 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 רחבה, כתלות בתחום ההתמקצות, ואני יכול להגיד גם שבכללי כאילו יש מקומות, ולרוב גם בשנים האחרונות, השכר הוא יותר גבוה ממה שרשום פה, כאילו הממוצע הזה עוד פעם, זה לוקח את כל השכר מכל המגזרים, וזהו, אולי
טוב, מגניב, שמענו את פינת המאני טיים. יש כמה תובנות, אני אתחיל מזה שנראה לי תובנה מספר אחת, לא לפחד מתוכנות. תוכנות זה משהו שאפשר ללמוד אותן. מנדי, ג'ירה, תוכנות שגם ככה וככה, או ככה תקלו בהן בהייטק. אז אם אתם מגיעים איזשהו רקע שהוא לאו דווקא מתעסק בתחומים הטכנולוגיים, או שלאו דווקא יש לכם כוח עכשיו להיות על המחשב ולעשות כל מיני, להתעסק עם כל מיני תוכנות כאלה ואחרות, בסוף מתרגלים, מבינים את התועלת של זה, ואין מה לפחד. דבר שני, יש הבדל קצת בין חברות שונות. בחברה אחת אתה יכול ממש להיות האיש הישיר שמדבר עם לקוחות, בחברה אחרת יש את מנהלי לקוחות שהם ה-go-to שלך, והם מתקשרים ללקוחות. ובכלל, בגלל שזה תפקיד גנרי, הפרויקט מנג'ר, כמו פרודקט מנג'ר, וכמו כל תפקיד אחר, אבל באמת בתפקידים גנריים כאלה, שווה להכיר את החברה, שווה להכיר את המוצר. ואם אתם מתחברים למוצר, אז כנראה גם תתחברו לתפקיד. וזהו, סיימנו את הפרק. אז פרק נוסף הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, כמו שפרסמנו עד היום, דף הלינקדאין שלנו, דף חם ובועט. וכמובן, אנחנו מחכים לתגובות שלכם, לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו. 5 כוכבים באפל פודקאסט, יש לכם מלא עבודה, 5 כוכבים באפל פודקאסט, 5 כוכבים בספוטיפיי, פולוינג בספוטיפיי, וזהו, אני רוצה להגיד המון תודה לנטה, שהיית איתנו כאן היום.
תודה רבה.
המון תודה ליד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.